שלום לכולנו, צהריים טובים, אחרי כל הספוילרים לשיעור. אז בוא נתחיל. אנחנו בסדרה של עיקרי האמונה. אנחנו משתדלים להקדיש לכל שיעור, לכל עיקר, מ-13 העיקרים, שני שיעורים, חלק יותר, חלק פחות, במגבלות הלוז של המילואים, שמשפיעים על השנה. בדרך כלל שיעור אחד אנחנו עושים על משנת הרמב״ם, על אותו עיקר, ושיעור שני על פי החסידות, בעל שם טוב, הקדוש, הקבלה, תורת הפנימיות. לא תמיד זה אותו דבר, לא תמיד זה בסתירה, כל אחד מדגיש ומחדד דברים אחרים. ואחרי שעסקנו בקצרה בעיקר התשיעי, שבוע שעבר, שעוסק בנצחיות התורה, נעבור לעיקר העשירי, שעוסק באחת הסוגיות בהם ההתייחסות של הרמב״ם בכתבים השונים שלו היא מן הבולטות, מן החשובות, בין כל ההוגי דעות השונים, ובכלל לאורך כל היהדות, והרבה הרבה לאורך כל הדורות מתייחסים לשיטת הרמב״ם בסוגיה, חלק לחיוב, חלק לשלילה. אז בואו נתחיל, יש לנו שיעור מאוד מאוד עמוס, אני מנסה לדחוס פה שלושה שיעורים בשיעור אחד, ואחרי ואחר הצהריים נעשה את השיעור המשנת החסידות על העיקר. אז כדרכנו מתחילים מהמקור היסודי, המקורי של עיקרי האמונה, שזה פירוש הרמב״ם למשנה בסנהדרין, מה שמכונה הקדמה לפרק חלק, מקור א' לפניכם, והיסוד העשיר הוא שהוא התעלה, יודע מעשה בני האדם ולא הזניחם. אתה שומע תואר? יודע מעשה בני האדם. ולא הזניחם, ולא כדעת אומר עזב השם את הארץ, אלא כמו שאמר גדול העצה ורב הליליה, אשר אין לך תקופות הכל דרכי בני האדם, ואמר בירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, ואמר זעקת סדום ואמר כי רבה. הרי אלו מורים על היסוד העשירי הזה. העיקר העשירי עוסק בידיעת הקדוש ברוך הוא את מעשה בני האדם, מה שלעיתים מכונה יותר במילה אחת מוכרת, השגחה. אל תגידו השגחה פרטית, כי אנחנו נעמיק בזה, השגחה. ולגבי המושג הזה, מה זה אומר השגחה, אולי נדון בהמשך, אם אין לנו זמן. וכפי שאמרתי, ראוי לעסוק במשנת הרמב״ם מודות ההשגחה כמה שיעורים. אנחנו נסתפק בשיעור אחד ארוך ועמוס, בקצב דיבור 1.5. זה מה יש. טוב, עכשיו מעניין, אם אתם זוכרים, בשיעורי ההקדמה שדיברנו על העיקרים, חילקנו את עיקרי האמונה לשלוש קבוצות. ופה בעיקר הזה, העיקר העשירי יש מחלוקת. מבין כל אלה שכתבו ועסקו והרחיבו בעיקרי אמונה, אני אעשה חזרה טיפה. דיברנו על זה שבעצם יש לנו שלוש קבוצות שונות של עיקרים. הקבוצה הראשונה מהעיקר הראשון עד העיקר החמישי, כולל העיקר החמישי, אלו עיקרים שעוסקים באלוקות. עוסקים באלוקים. הקבוצה השנייה, החל מהעיקר השישי, זה קבוצת עיקרים שעוסקת בתורה, והעיקר, הקבוצה השלישית של העיקרים האחרונים, זה קבוצה שעוסקת בנושא הגמול. ודיברנו על זה בשיעורי ההקדמה, שהממשק בין שתי הקבוצות הראשונות, בין התורה לבין אלוקים, זה מרחב הגמול. פה, כאן הבן שואל, העיקר העשירי שעוסק בהשגחה, הוא חלק מהעיסוק, חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה, או שמה זה בכלל פתיח לקבוצה השלישית שעוסקת בגמול. אז מה אתם אומרים? תחשבו על זה, בואו נדבר בסוף השיעור ונראה. גם יכול להיות. אבל, אז אם ככה, למה זה לא בחטיבה הראשונה? הרמב״ם הוא מאוד קוהרנטי, מאוד שיטתי. אז למה לא שם את זה בהתחלה? הוא דווקא מיקם את זה, גם אמרנו, דיברנו בשיעורי הקדמה, שגם לסדר, נכון? התחלנו עם מציאות השם. אחדות, יש איזשהו תהליך התפתחות. נכון, דיברנו על הנבואה, אחרי נבואת משה רבנו. דיברנו על התהליך. אז למה הוא שם את זה פה ולא בהתחלה? זו שאלה טובה מה שאתה שואל. נגיד ככה. זה בכוונת מכוון, כמו שעם הרמב״ם, הרבה פעמים השיעורים הכללים על הרמב״ם, אתה שואל למה הוא שם את היסוד הזה, את ההלכה הזאת, דווקא בדברים שמעשים שבכל יום, אתמול הייתי בפקקים הרבה של כל המחאה, של מה שמכונה בטעות עולם התירה וכולי, ואומרים, אנחנו פטורים מגיוס, כי, נכון, כי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל כתב שפטורים מגיוס. רגע, אבל מה הרמב״ם כותב בהלכות מלכים? הרבה פעמים צריך לראות את ההקשר של הדברים, איפה הרמב״ם מיקם את זה, פה הרמב״ם בכוונת מכוון מיקם את זה בעיקר העשירי, ובסוף השיעור בואו נענה לשאלה הזו, בסדר? אז נשארנו בצריך עיון, ובואו נתחיל עכשיו, מקור ב' כדרכנו, איך בעל הסידור, בעל המסדר, שאנחנו לא יודעים מי הוא, מתרגם את פרק חלק של הרמב״ם לנוסח שבסוף התפילה. מקור ב' ואני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. ופה צריך לברר למה הרמב״ם מונה את העיקר הזה, ואולי למה הוא לא מחבר אותו לעיקר ה-11, העיקר ה-11 עוסק בשכר ועונש, זה בעזרת השם שבוע הבא. ועוד יותר מעניין, למה בעל הסידור מצטט פה פסוק שהרמב״ם לא הביא אותו. הרמב״ם מביא המון פסוקים, אבל הוא לא הביא את הפסוק הזה. איזה פסוק הסידור הביא? היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה. והפסוק הזה, אמרנו, הוא לא מביא פירוש המשניות של הרמב״ם, שם הוא מזכיר פסוקים אחרים. אז יש לומר שבדרך שבה הקדוש ברוך הוא, בהנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של שכר ועונש, ניתנה אפשרות לאדם לעבור על המצוות. ומה זה לעבור על המצוות? כלומר, לחיות נגד רצון השם יתברך עד שהוא יענש על כך. אתם זוכרים שראינו בעיקרים הקודמים שאיך חז"ל מכנים את הרשעים? עוברי, זוכרים? עוברי רצונו. אז אמרנו שיש שתי סיבות. גם בגלל שהם לא נוהגים כרצון השם יתברך, וגם בגלל שהעונש שמגיע להם זה נגד הרצון של השם. כי עשית משהו, עכשיו תקבל את העונש, ועכשיו הוא לא רוצה להניש אותך. ועל רקע זה מגיע עיקר העשירי, שמה כותרתו? השם יתברך. תמיד, לא, השם יתברך יודע, לא אמרתי שלא, אבל זה לא העיקר הזה. השם יתברך יודע כל מעשה בני האדם. מה זה מה שהוא יודע? אני יודע מה עשית דרור בקיץ האחרון, ספציפית לא, אבל אני יכול לבדוק. מה זה יודע כל מעשה בני האדם? מה, כל מה שנעשה בעולם, כל מחשבה, או רק כל מעשה, כל פרט, הכל זה חלק מהמסגרת שהוא יודע. מה זה אומר? זה אומר שזה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא קבע בתוכנית המקורית. זאת אומרת שהכל מצטרף לתוכנית אלוקית אחת שהוא ברא, וכל מה שהוא מחוץ לאותה תוכנית אלוקית למסגרת אין לו מציאות. כלומר, העולם הוא לא הפקר, ואין שום אפשרות שתהיה סטייה ולו כחוט השערה ממה שקדוש ברוך הוא תכנן ורצה וקבע. הכל משתלב במסגרת האלוקית. אז רגע, אז לפי זה, אגב, מה שמעת עכשיו מזכיר לכם פגישות מאוד דטרמיניסטיות, נכון? שאומרות שהכל, הכל, הכל הוא בהשגחה. איזה השגחה? השגחה פרטית. הכל. אז רגע, אז יבוא, לא יודע איזה בן, אבל כנראה לא הבן החכם, וישאל, רגע, 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 אולי הבן הסופר חכם, זה הבן הרשע, אגיד, רגע, אז גם העבירה שעברתי, מה שעשיתי בקיץ האחרון ולא דיברנו עליו, גם זה, זאת אומרת, הכל בהשגחה פרטית. לא זוכר אם זה נאמר על דקארט, או שהוא פילוסוף יווני אחר, שהוא היה מאוד דטרמיניסט, ואז העבד שלו שבר איזשהו קד, איזשהו וזה יוקרתית, אז הוא התחיל להרביץ לו עם הקר, אומר לו, למה אתה מרביץ? אבל הכל בהשגחה פרטית. הוא אומר, כן, כן, גם זה בהשגחה פרטית. הכל זה מגיע לך באופן אישי, זה חלק מהתוכנית, אוקיי? אז אם הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת, אז גם מה שעשית העבירה, זה בהשגחה, אז למה מגיע עונש? לא? אז נגיד ככה, אז במה עברת על רצונו יתברך? אתה בעצם מימשת את רצונו יתברך. אז למה חז"ל קוראים לבעלי העבירות עוברי רצונו? אולי הם דווקא מממשי, מגשימי רצון, רמת מגשימים. הם מגשימים את הרצון שלהם. טוב, לפה מגיע העיקר העשירי. העיקר העשירי בעצם עוסק בתכנון התכלית האלוקית, ופה מגיע הקאץ', בתכנון התוכנית האלוקית, אבל יחד, יחד עם מה? יחד עם מעשה בני האדם. שהרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני האדם, אין הכוונה שהוא יתברך יודע את מעשיהם כדי לשפוט, לכנס בהם, להניש אותם. לא, זה עניינו של העיקר הבא, שכר ועונש, נדבר על זה שבוע הבא. אלא כאן הדגש הוא שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשה בני האדם וכל המחשבות שלהם, ומשגיח על העולם, מה זה משגיח? הוא משגיח על העולם באופן שתתקיים התוכנית האלוקית שלו. למרות שנראה כאילו בני מעשה אדם הם סטייה מהתוכנית האלוקית, כאילו הם פוגעים בתוכנית האלוקית, לא. וזה אפשר לדייק מלשונו הזהב של הרמב״ם. שהוא התעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחן, כל במקור א', ולא כדעת אומר עזב השם את הארץ. הכופרים אומרים לכאורה עזב השם את הארץ, נכון? הניח אותה למקריות, כל דעלים גבר. ומבחינתם זה כמובן לא רק ביחס לבני אדם, אלא ביחס לכל המציאות. ואם כן, למה מודגש בעיקר העשירי שדווקא הוא התברך יודע את מעשה בני האדם? אלא שהעיקר העשירי בעצם בא נגד סוג מאוד ספציפי, סוג מאוד מיוחד של כפירה. הוא בא כנגד הכפירה בהשגחה על מעשי בני האדם ביותם בעלי בחירה. ונראה כאילו מבחינתם העולם נתון כהפקר, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה כרצונו, עד כדי כך שהם אפילו יכולים באמצעות המעשים שלהם לקלקל או להפריע לתוכנית אלא כתוך הוא סידר, כן? כן, בואו נעשה, נלווה לנו מגדל, נעשה, ראשו מגיע השמיים, נעשה לנו שם. רגע. לכן בא עיקר עשירי ואומר, הוא קובע חד משמעית, אין שום דבר בעולם שהוא מחוץ למסגרת הכללית של התוכנית האלוקית. אמנם הם עוברי רצונו, ועם זאת עולם כמנהגו נוהג. וזה מתחבר עכשיו לפסוק שבעל הסידור הביא, היוצר יחד ליבם, שהוא הכניס אותו כחלק מהעיקר העשירי. תראו מקור ג' שולם עליכם, רק אם אין לך דף תצטוות לאחד החבר'ה, בסדר? אנחנו במקור ג' בבלי מסכת ראש השנה דף ט"ז, משנה. בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, מראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר יותר ליבה מכל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. מאחר והמשנה לא מביאה מקור על יתר הזמנים, אני אומר משנה, אז מדוע, מה נאמר ראש השנה? כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר יותר ליבם המבין לכל מעשיהם. אל כל מעשיהם, סליחה. אז מסבירה הגמרא שני הסברים שמעניינים. הסבר אחד, מצד אחד, באי העולם נזכרים לפניו איך? כבני מרון, כלומר פרסונלית, אחד, 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 אחד. אבל מה בספרה בברכנה? כולם נזכרים לפניו מזכירה אחת. זה מדויק מה כתוב, יחד ליבם. אז מה זה בדיוק שני הזכירות, שתי הבדיקות? גם כבני מרון, נכון? וגם זכירה יחד ליבם? אז הם אומרים פה בפרשנים שיש דין שנעשה בראש השנה ביחס לכל אחד כפרט, ויש דין שנעשה לכל העולם כולו, והדין הכללי הוא לא לצורך הדין הפרטי, אלא לצורך סידור העולם מחדש לפי התכלית האלוקית הכללית שלו. וזוהי הזכירה אחת במסגרתה, מצטרפים גם העבירות וגם הזכויות למערכת אחודה. אז פה בעצם קיבלנו עכשיו תשובה בקצירת העומר, מה בין העיקר העשירי שעוסק בהשגחה, לעיקר ה-11 שעוסק בשכר ועונש. בעיקר הבא, ה-11, כתוב שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום, ובהתאם לכך הקדוש ברוך הוא נותן להם או שכר או עונש, או גם וגם. אבל בעיקר העשירי כולם נזכרים לפניו בסקירה אחת. למה? בכדי שלא נעלה על הדעת שבגלל שיש דין, בגלל שיש עונש על המעשים, אז תהיה כאן חס וחלילה חריגה או יציאה מהמסגרת של הבריאה. כלומר, כבר אפשר לזקק פה תובנה ראשונית, שיש בעצם שני סוגים או שני מינים של השגחה. יש השגחה כבני מרון, זה על כל פרט בפני עצמו, ויש השגחה שהיא בסקירה אחת, וזה השגחה לכלל הבריאה. ולכן הפסוק שהובא בסידור ביחס לעיקר העשירי, מדגיש את החידוש שבעיקר העשירי, שזה השגחה הכללית על הבריאה כולה, באופן שמעשה בני האדם לא יזיזו את הבריאה מהסדר הראשוני שהקדוש ברוך הוא קבע וסידר ותכנן לה. וזוהי ידיעת השם שמחייבת אותנו. כמובן, מה האידיאל? האידיאל שהמעשים הפרטיים של כל אדם ואדם השתלבו והצטרפו להיות חלק פעיל במימוש התוכנית האלוקית הכללית. זה האידיאל. ולכן עיון מדוקדק בדברי הרמב״ם חוסך הרבה קושיות שיכולות לעלות כביכול מה בין שתי העקרונות סוגי השגחה שלכאורה הם סותרים. כלומר, עיקרון הבחירה החופשית, אלא בבעלה תעשה מה שאתה רוצה, לבין עיקרון של השגחה, לא רוצה לקרוא להשגחה פרטית, אלא השגחה מלאה. אוקיי? עד כאן זה היה בעצם מבוא לעיקר העשירי, ועכשיו בוא נתחיל לצלול פנימה, וננסה לזקק ולהגדיר, כי יש המון המון בלבול, ברמת הדיבייטים השונים, ברמת ה-GPT, קלוד, ג'מנאי, שמחרטטים דברים, תצאו מה השגחה של הרמב״ם, בלגן, לא מושגח, אוקיי? אז בואו נעשה להבין מה הרמב״ם.
רק לשאול מה הרב להבין פרק זין, חלקים.
רגע, שנייה, מה אתה? עזוב אותך מדף המקורות. גם ככה תמצאתי ו... בוא נראה. בעצם יש לנו כאן מהפכה נסתרת ברשימת העיקרים עד עכשיו. איך הכרנו את אלוהים עד עכשיו? איך עד עכשיו פגשנו את אלוהים בעיקרי האמונה של הרמב״ם? בשיטה מאוד, מתודה מאוד ברורה וספציפית, על דרך השלילה. שלא להאמין בזולתו, שלילת הגשמות, שאין קדמון ממנו, נכון? דיברנו על זה כבר הרבה פעמים בסדרה כל השנה. עכשיו, זה לא דבר קטן להאמין בקדוש ברוך הוא על דרך השלילה. ומה שנקרא, איך אמר אחד מגדולי המוראים, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כן, מסכת בגילה כתוב את זה, נכון? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, אבל זה לא אומר שעל ידי כך הוא הופך ליהודי. פה לשאול, רגע, מה התוכן החיובי של האמונה? עד עכשיו עסקנו בתוכן, באלימין, הדרך השלילה. מה התוכן, שאלה חינוכית ערכית עמוקה מאוד, מה התוכן החיובי של האמונה שמעצב את הדמות הרוחנית שלי, את הדמות הנפשית שלי בתור יהודי מאמין? הרי יהודי זה לא רק גנטיקה. ומהו התוכן הזה שלדעת הרמב״ם, האל שהוא מעבר לכל יכולת הכרה שכלית, חושית, או אין לי יכולת לדמות אותו אפילו, אז מה התוכן שהוא בשבילנו הקשר בין אלוהים ובין האדם? קשר שהוא לא על דרך השלילה, על דרך החיוב. והתשובה היא במילה אחת. מה הקשר הזה? הקשר הזה קוראים השגחה. ולכן אצל הרמב״ם הדיון אודות ההשגחה הוא מתמזג בדיון אחר, אודות בעיית ידיעת השם. נכון? מוכרים את המושג ידיעה למול בחירה, ידיעה ובחירה, נכון? ידיעתו התברך את העולם, את האדם ואת מעשה וכל הדברים האלה, ומושגי ההשגחה והידיעה הם מעוררים בעולמות האמונה שאלות נוקבות. זה לא פשוט מה המעמד של האדם בעולם. כל עוד שהוא מושגח והשם יודע אותו, אז אנחנו בעצם רובוטים. מה עשינו פה כלום? מה האפשרויות שיש לי בעולם? מה יכולת הפעולה שלי? מה אני יכול להשפיע? וממילא, אז מה לגיטימי לדרוש ממני? ומה תכלס? מה דורשים ממני? מה אני צריך? מה אני צריך לעשות? וזה באמת נקודת האימות הידועה בין הידיעה והשגחה האלוהית מצד אחד, לבין הבחירה החופשית האנושית מאידך. ואיך אני יודע שזה חשוב לרמב״ם? הוא עוסק בזה במשנה תורה. הוא עוסק בזה בפירוש המשניות. הוא עוסק מזה אפילו איפה? סתם, הוא עוסק בזה לכתחילה, במורה נבוכים, בכמה מקומות, לא רק בפרק י' ז'. הוא עוסק בזה גם באיגרות הכתבים, שהוא עוסק בזה גם בשו"ת. בכל מקום שהרמב״ם כתב, הוא מתייחס לזה. ומכל הדברים שהרמב״ם מתייחס, אפשר לצרף פה ולצייר פה תמונה גדולה מאוד של מהי האמונה בהשגחה. עכשיו אני מביא גאולה לעולם, נעזרתי רבות בחוברת נהדרת שכבר הרבה שנים מונחת אצלי, שנקראת אמונתו של הרמב״ם, שזה בעצם תמלול של סדרת הרצאות של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' זיכרונו לברכה מאוניברסיטה משודרת, שאני בכלל אפריק של הסדרה הזו על כל מיני נושאים, אבל יש אוניברסיטה משודרת, יוצאו ככה חוברת של תמלול כל סדרת ההרצאות של פרופסור ליבוביץ' על אמונתו של הרמב״ם, ואני זורם עם הכיוון שלו, לא בכל הדברים, אבל ביכולת שלו לסכם את הרמב״ם אני מזדהה לחלוטין. בעצם ניתן לסכם את כל הדיון בשאלת ההשגחה לפי המימרה של רבי עקיבא במסכת אבות, וכולה ארבע מילים. לא השם אלוקינו, השם אחד, אלא ארבע מילים שמסכמות את כל הסוגיה. ומה היא המימרה הזו? פרק ג' משנת ט"ו, הכל צפוי, בהמשך, והרשות נתונה. הכל צפוי מצד אחד, אז מה זה אומר? השגחה כללית, נכון? והרשות נתונה, אז יש בחירה, זה לא ידיע, נכון? ועל המילים האלה הרמב״ם אומר שזה המאמר כולל דברים גדולים מאוד, עניינים גדולים מאוד, וראו היה המאמר זה של רבי עקיבא. בואו נראה מקור ד' פירוש הרמב״ם למסכת אבות, שם שעד עכשיו לא נעזרנו בו בסדרה, זה המאמר כולל עניינים גדולים מאוד, זה לא יהיו דברים כמו אלו אלא לרבי עקיבא, וזהו פירושם בקיצור ובתנאי שהבנת מה שקדם בפרקים הקודמים. חתיכת תנאי. אמר כל מה שבעולם ידוע אצלו יתעלה והוא משיגו, והוא אמר הכל צפוי. כך אמר, ולא תחשוב שביותו יתעלה יודע פעולות התחייב ההכרח, ושיהיה אדם כפוי על פעולה מן הפעולות. אין הדבר כן, אלא כל אדם בוחר במה שיעשהו והוא אמרו, והרשות נתונה רצונו לומר, רשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו בפרק השמיני. כן, שמונה פרקים, יכול להיעז. העיון בביטוי המרוכב של רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה, גורר בעיות עצומות, גם באמונה, גם בהגות הפילוסופית, גם בתורת המידות, גם בתורת הערכים, ובעיקר ביכולת של האדם להבין את עצמו. הרמב״ם מצביע בישרותו על בעייתיות מובנית, שבארבעת המילים של רבי עקיבא הכל צפוי והרשות נתונה. בהתחלה הוא אומר, יש פה משהו כאילו ביור מילולי, אבל אין פה שום מסבר מהותי שמתייחס לסתירה המובנית, סתירה בין הכל צפוי מצד אחד לבין הרשות נתונה מצד שני, נכון? כלומר ידיעתו של הקדוש ברוך הוא, רגע מה זה? אם הידיעה אמורה כאן יש לה משמעות בקטגוריות האנושיות, אז ודאי שהיא אמיתית. כלומר העתיד הוא קבוע מראש, ואז אז איך תיתכן רשות לאדם לעשות ימינה או שמאלה טוב או רע? ושוב, אם אני משתמש שוב פעם בתבניות החשיבה האנושיות, איך אפשר לחייב אדם על מעשה מסוים, או להטיל עליו אחריות על מעשה שהוא יעשה, אם המעשה הזה כבר נקבע בששת ימי בראשית, אצל ידיעתו של השם יתברך, שהיא לא אפשרית, היא ודאית. והטיעון הזה לא נשמע רק מידיעתות כמוני, אלא הטיעון הזה זה גם הוגי דעות על כל הדעות, שמציגים כמושכל ראשון את הכלל, מה הכלל? שכל חיוב דתי, כל חיוב מוסרי, חייב להיות נתון לביצוע אנושי. אחרת אין לזה שום משמעות. כלומר, כל חיוב אלוקי צריך לכלול את האפשרות, או לבצע אותו, או לא לבצע אותו. שמור או זכור את יום השבת, יש לי את האפשרות לשמור שבת, יש לי את האפשרות להדליק סיגר בשבת או לחלל את השבת. אוקיי? ולכן, אבל אני אגיד פה, עכשיו אני אגיד משהו אחר קצת, צריך עיון. אולי אפשר לחלוק על הקביעה הזאת, למה? אולי יש משמעות, אולי יש תוקף לצו מוסרי או דתי או אלוקי, גם אם אי אפשר לעמוד בו. ואנחנו רואים שבעיית הידיעה והבחירה היא משתלבת בבעיות נוספות של ההשגחה האלוהית, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מה הגמול האלוקי ודברים כאלה, עקרונות שלכאורה הם יסודי הדת אצלנו, מקרי הדת. והרבא מציג פה בישרותו את הבעיה של הדטרמיניזם והבחירה החופשית כבעיה דתית ובעיה מוסרית. ומה הבעיה? הבעיה היא בין האימות, בין ידיעתו של האל ובין קביעת האחריות של האדם ולקיחת אחריות והכרעה על המעשים שלו. ולכן, קודם כל צריך לתקן את הטעות הרווחת, טעות בהשקפה, בהשקופה, שאומרת שלכאורה האמונה הדתית מחייבת אמונה בבחירה חופשית. לא. יש כאלה שאמרו שהעיקר העיקרים זה הבחירה החופשית. ידועות לנו צורות שונות של אמונה דתית עמוקה, שעומדות דווקא על עיקרון הדטרמיניזם, שיש איזושהי גזירה קדומה שיפי הכל מתנהל. וגם בתורה וגם ביהדות אחר כך יש דעות חלוקות מאוד, מאוד מאוד. גם במקרא אין בשום מקום איזושהי הרצאה תיאולוגית שיטתית שאפשר לגלות פנים לכאן ולכאן. יש קל מאוד לזהות פסוקים גדולים שקובעים שלפני אדם ניתנו הטוב והרע, החיים והמוות, ובחרת בזה או בזה. ויש גם פסוקים, כן, כל דברי הנביאים שכולם אדם עשו בו בתשובה, אבל אנחנו פשטנים, שלא נתעלם חלילה, כן, מן העובדה שעדיין בכל מקום בתורה, בנביאים ובכתובים, האדם נטבע לבחור, ואין שום ערובה שיש לו יכולת לבחור נכון. ויש פסוקים אחרים שמתפרשים כעדות על כך שמעשיו, אפילו כוונותיו של האדם, מודרכים ומכוונים ומושגחים מלמעלה, כן? הדברים האלה לא רק בכתובים, זה מגיע גם לדברי התורה שבעל פה, בהלכה, בהגדה, ובעולם ההגות הדתית הפילוסופית ניצבים זה מול זה הרמב״ם שמעצב את דמות האדם בתור בעל חירות אנושית בזור עובדה אובייקטיבית, ומי הבר פלוגתא החריף של הרמב״ם? לא, בנושא הזה לא. שמעתם על רבי חסדאי קרסקס? יש לי בכל זאת חיבה יתרה, אני נקרא על שמו. ורבי חסדאי קרסקס בספרו אור השם חולק על הרמב״ם, לא יודע, ב-180 מעלות, ב-3,000 מעלות, אוקיי? חולק עליו לגמרי. הוא מאוד מקדש את הדטרמיניזם. ורבי חסדאי משעבד את החירות של האדם למערכת סיבתית כללית של הבריאה האלוהית. ואין ספק שגם רבי חסדאי וגם הרמב״ם היו צדיקים גדולים מאוד. למרות שהגישה האמונית שלהם היא דבר והיפוכו. ולכן המשימה הרעיונית שקיבל על עצמו הרמב״ם בעניין השגחה, הבחירה החופשית ודברים כאלה, זה איך אני יכול לקיים חופש בחירה של האדם במסגרת העולם שנברא כרצון השם. ועם זאת, כרצון השם מנהיג את העולם על פי החוקיות שבו, שבקיץ חם, החורף קר וכו'. אז איך אפשר לשלב את חופש הבחירה האנושי עם הדטרמיניזם הקוסמי שהוא הרצון של הקדוש ברוך הוא? ובתפיסה העממית של האמונה בהשגחה וגם בהשתקפותה בספרות הדתית יש רווחת ההבדלה בין השגחה כללית להשגחה פרטית. אולי שמעתם את המושגים האלה, נכון? והמשמעות הפשטנית שהמושגים האלה נתפסים של הקדוש ברוך הוא מיוחדת מצד אחד הפונקציה של להיותו מושך בחוטים מצד אחד, והוא מסדיר את כל ענייני הבריאה, והוא מטפל בהם. זה אמונה שהקדוש ברוך הוא פונקציונלי, ואל שהוא תודעת משרת של העולם, והוא בעיקר למען צרכי האדם, וזה ממש דתיות אנתרופוצנטרית, או במילים החריפות, שזה מילת הכי הגנאי החמורה ביותר, אצל פרופסור לייבוביץ בשם הרמב״ם, זה מה שנקרא עבודת השם שלא לשמה. כלומר, אני עושה את רצון השם יתברך, כדי שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כדי שייתן לי מתנות ויפנק אותי, כן, נכון? יש, ראיתי פעם בתור נער, שקראתי את הספר, רציתי לכתב לפרופסור לייבוביץ', מכתבי שלך לפרופסור לייבוביץ', באיזשהו ניצול שואה כותב לו, הוא כותב לו שהוא איבד את האמונה בקדוש ברוך הוא באושוויץ', ולייבוביץ', עם בלי טקט כדרכו, מכוון, אומר לו, אתה שקרן, את האמונה בקדוש ברוך הוא איבדת הרבה לפני אושוויץ', כי אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רק סנטה קלאוס, שרק מחלק מתנות, אז את האמונה בקדוש ברוך הוא איבדת כבר לפני אושוויץ'. כן, אני לא הייתי אומר את זה לניצול שואה, אבל הוא לא רק שמע, הוא גם כתב, אוקיי? בעניין הזה. ולכן, אני אגיד, אני פה מראש אומר פה שספק, אם מבחינה לוגית, ניתן ליישב את זה עם שני מושגים, עם שני התודעות של ההשגחה. ספוילר, נראה ניסיון מעניין כן ליישב את הסתירה הזאת בשיעור הבא, מחמש, שיעסק בשיטת הבעל שם טוב הקדוש, בחסידות. חוזר אבל הרמב״ם. הרמב״ם בכוח אמונה שלו באלוהים, מבחינת האלוהות, לא מבחינת האינטרסים והצרכים של הבריאה והברואים, הוא מעלה את מושגי שתי ההשגחות, הכללית, הפרטית, לרמה הגבוהה ביותר של ההתכוונות לאל, ולא התכוונות לאדם. ולכן הרמב״ם נותן למושגי ההשגחה הכללית והפרטית התייחסות לשני מישורים שונים של המציאות. ואז על ידי כך הוא בעצם עונה הסתירה, כי זה לא באותו מישור, זה ברמות שונות. את משמעות ההשגחה הכללית, הוא מוצא מפורש במילותיו של הנביא ירמיהו, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. לכאורה, חסד, משפט וצדקה וקטגוריות של תודעה, קטגוריות של כוונה ושל מעשה אנושיים. ולכן במובנן האנושי הזה אי אפשר להכיל אותם על הקדוש ברוך הוא. ולכן לפי הרמב״ם, החסד, משפט, צדקה, זה מציינים את המציאות כפי שהיא קיימת מרצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, חסד השם זה בעצם הקיום של העולם. משפט השם זה הקשר הסיבתי שהקדוש ברוך הוא טבע ביחסים של במרכיבי העולם, שאם הזבר לא תרוץ מהר אז זה הברדלס יטרוף אותם, זה משפט. ולכן מקטגוריות המשפט משתלשלים כל החוקים של ענייני העולם הזה. כלומר, לשון אחר, הדטרמיניזם השולט בטבע הוא המשפט האלוקי. וצדקת השם זה היכולת שהעניק הבורא לאותם יצורים חיים לפעול פעולות ספונטניות, פעולות מכוח עצמם, בשונה מעולם הדומם שהמרכיבים שלו פסיביים, ולכן הם לא מופעלים על ידי הסיבתיות התבועה בעולם. מי שרצה להרחיב, זה חלק ג' במורה נבוכים, פרק נון ג'. להשגחה הכללית הזו משועבד כמובן גם המין האנושי. למה? כי הוא חלק מהמציאות הטבעית. ולכן משועבד גם כל אדם פרטי, באשר קיומו נכלל, מחלק מהבריאה. כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ברגע הבריאתה. אבל בתוך החוקיות הזאת יש אקס-טריטוריה, יש הפקה, הפקה איתה, כן? שבתוך החוקיות הזאת הופקה על דעתו וברצונו של הבורא, הופקה רצונו של האדם. ומבחינה זו, לרצון האנושי יש איזשהו עצמאות, או בשפה של רבי עקיבא, רשות. הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. וזאת היא המשמעות של הקריאה של הרמב״ם במורה נבוכים חלק א' פרק ב', ישתבח בעל הרצון אשר אין תכלית לחוכמתו ויכולתו. מה נותר לנו תכלס ממושג ההשגחה הפרטית? שזה מושג שאמרנו שהוא מעוגן היטב היטב, עמוק מאוד, בתודעה הדתית. לכאורה כל הפסוקים בתורה, בנביאים, בכתובים, מעידים על ההשגחה הזו, ולכן גם לחכמים והוגי הדעות בזמן הראשונים, האחרונים וכולי, זה חלק מיסודות האמונה. אבל איך זה מתיישב עם ההשגחה הכללית? שגם האדם משועבד לה ככל המרכיבים האחרים של המציאות הטבעית, ולכן הרמב״ם לא רק שהוא לא מתעלם מהעיקר הגדול של ההשגחה הפרטית שבמסורת הדתית, ואין צריך לומר שהוא מבטל אותו, ממש לא, אדרבה, הוא לוקח את אותו יסוד והוא מרומם אותו על הרמה האמונית הגבוהה ביותר. איך? ובלבד שאתה יכול להעמיק ולהבין את המשמעות של זה. זה פרקים מ-א' ו-ב', חלקים למורה נבוכים. ולכן פה בעצם הרמב״ם מנסה לבצע מהפכה בתפיסת המושג של ההשגחה. הרמב״ם לא יכול לקבל את מושג ההשגחה הפרטית במשמעות העממית הפולקלוריסטית שלו. למה? כי הוא רמב״מיסט. ורמב״מיסטים לא יכולים לקבל את זה, נכון? כל מיני מימרות, אין אדם מוקף אצבעו מלמטה, אלא כן מחיזרים מלמעלה, או 40 יום קודם יצירת הוולד, בת פלוני לאיש פלוני, או מה שכתוב במצוות מעקב, ולא תשים למי בבית אחד כיפול נפל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, כן רשי, בשם המדרש על פרשת כי תצא. לרמב״ם, ביותו רמב״מיסט, ברור שכל אדם הוא חלק מהמציאות הטבעית, ולכן הוא כפוף בצורה סיבתית לתוצאות של אותה סיבתיות. ולכן מהבחינה הזו, האדם הוא חלק ממערכת הכללים של סיבה ומסובב שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם. עכשיו, מה ההכרעות הרצוניות של האדם? מה שאדם רוצה, איך שהוא מכריע, זה כבר חריגה. זה לא קשור להשגחה הכללית, וזה כל אחד ואחד אותו פרט יכול להכריע. וכמובן, ההכרעה החשובה ביותר, שלדעת הרמב״ם היא הכרעה משמעותית, זה הכרעה בין הכוונת התודעה של האדם להכרת השם ולעבדתו, ואני אסביר את זה, לבין הכוונת לכל תכלית אחרת. איך אומר הרמב״ם? להתעסק בו יתברך ולא בעסקי העולם, זה דבר ש... זה הכרעה שהיא לא מעוגנת בטבע המין האנושי. האדם, נקודת הברירה שלו היא לא להיות עובד השם, זה החלטה רצונית. אבל כל אדם כפרט מסוגל להחליט האם אני משאבט את כל הרצונות שלי לרצון השם יתברך, או שאני דוחה את המחשבה הזאת. ולכן הפרט שמקבל את ההכרעה הזאת, אז הוא מפקיע את עצמו מהסיבתיות הכללית, מהשגחה הכללית, שזה המציאות הטבעית, והוא מחליט שהוא מעמיד עצמו לפני השם. והמעמד הזה של אדם שהכריע לצד ידיעת השם והעבודה שלו, זה מה שמכונה לדעת הרמב״ם בדיבור הדתי האמוני, השגחה פרטית. או במילים אחרות, הידיעה שאדם יודע את אלוהים, היא הידיעה שאלוהים יודע אותו, והיא בעצם השגחת השם עליו, וזה, תראו מה קורה עם הרב מה כותב במורה נבוכים, חלק ג' פרק נון ב', וכמו שאנחנו יסגנו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כי אומרו באורך נראה אור, כן, באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו, בעבורו הוא תמיד משקיף ורואה, הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם מסתר יש במסתרים ואני לא נאום אדוני, זה הבן זה מאוד. עכשיו תהיה כלל מאוד יסודי בלימוד הרמב״ם. בכל המקומות במורה נבוכים, שבהם הרמב״ם מסיים קטע בפרק, או פרק בביטויים, דה זה, דאהו, והבן זה, והבן זה מאוד, והבן מה שאמרנו, כלומר הרמב״ם בא לשים לב, יש פה חידוש רעיוני במה שאמרתי. לפי הרמב״ם, ההשגחה הפרטית היא לא טבעית, היא לא טריוויאלית לאדם, מתוקף היותו נברא. אלא אדם צריך במהלך שנות חייו לסגל לעצמו, לרכוש את היכולת להאמין בהשגחה פרטית, שהיא באה לידי שיא את ההתגלמות שלה בעבודת הדבקות. וזוהי תכלית האדם ושלמותו. ולכן מי שזוכה לומר עליו הרמב״ם, הוא עם אלוהיו ואלוהיו עמו. תראו את התרגום של הרב קפח, בקורבה, מורה נבוכים, פרל ג' פרק מ"א, ואם יפנות מחשבת האדם וישיגו השם יתברך בדרכים האמיתיים שבשמחתו במה שהשיג, אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מן מיני הרעות, כי הוא עם השם והשם עמו, איזה ביטוי מתוק. כי הוא עם השם והשם עמו, אבל בהסב מחשבתו מהשם, אז הוא נבדל מהשם, השם נבדל ממנו, והוא אז מזומן לכל רע, שאפשר שימצאהו, כי העניין המביא להשגחה ולימד מיד המקרה, הוא השפע ההוא השכלי. קל לנו יותר לקיים את דברי הגננת, של אמר רבי קרוספדאי בשם רבי יוחנן כמדומני, שבראש השנה שלושה ספרים נפתחים, נכון? ספר של צדיקים, בינונים רשעים, אנחנו אומרים במתח איפה נכתבנו, איפה נכתבנו, נכון? אבל מה הבאים בתורת החזון, נראה את זה בהמשך, תיבות שלום מביא את זה בשם רצלות יעקב עושה, בשם הבעל שם טוב הקדוש, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ומה קורה? הקדוש ברוך הוא כותב אותנו, חותם אותנו, לא. אלא כל אחד מאיתנו מחליט איפה הוא כותב את עצמו. מגניב, סבבה, סבבה. תחשבו על זה בשנייה ברגע. עזוב, תתה. תכתוב אותי איפה שאתה רוצה. לא, לא, תכתוב אתה. אתם מכירים את זה שאתה בא למפקד, או שאתה לא מכירים את זה עדיין. ובמך עשיתי לך וככה, נכון, מודה באשמה. אוקיי, איזה עונש היית נותן לעצמך? זה הכי מעצבן. כי אם תיתן עונש קל, אה, זה קל מתחתוף פשטה. תיתן חמור מדי, טוב, תחלתי רק שבת, אתה אומר כלא, יאללה, לך כלא. אתה מבין, כאילו, זה תמיד, אנחנו תמיד נעדיף שמישהו אחר יעשית בשבילנו. כלומר, הטרמיניזם הוא הרבה יותר קל. פה הרבם תובע משהו אחר. ולכן הקיום של האדם המושגח הופך מנתון טבעי לעובדה משמעותית. מה זה אומר? כי זה כבר מביא אותנו לעיקרון שאנחנו לא דיברנו לה, בשערות הנפש. אולי נדבר על זה בתחיית המתים, בהמשך העיקרים, אבל אני אגיד בקטירת הרמב"ם על רגל אחת, שהתפיסה של הרמב"ם על הישארות הנפש היא כרוכה באותה תודעה של הכרת אלוקים, שהיא למעשה הנצחיות. כלומר, מי שאינו מגיע לשלמות הזו של ההשגחה הפרטית, אז הוא נשאר תחת השלטון, הממשלה של ההשגחה הכללית. כלומר, מה שנראה לבני אדם כמקריות, חסר משמעות, ופה בעצם פתרנו את הבעיה, איך מתיישב מושג ההשגחה הכללית עם מושג ההשגחה הפרטית. ההשגחה הכללית זה הנוהג שבו העולם נוהג בסיבתיות, בטבע, בית הבריאה, ושאנו מכירים אותו בתור חוקי הטבע, אי שווה אין סיבה ריבוע, אי שווה די כפול די, אם שווה רוק כפול וי, אם שלמד פיזיקה וכו', אבל ההשגחה הפרטית היא לא מוענקת לאדם מלמעלה, אלא זה הישג שהאדם פה למטה משיג, שהוא מחליט לכוונן את כל החיים שלו כלפי מעלה.
שהוא בוחר לקבל את
כוח
שלו
כלפי
מעלה, זה לא בחירה?
זה בחירה, נכון. ואז האדם זוכה להשגחה אלוהית. כי הוא יודע את השם, והשם יודע אותו. כלומר, הוא קשור באלוהים מבחינת הידיעה, שהוא יודע אותו. ומבחינת הרמב״ם, כל התכנים של התודעה הדתית, גם האמונה בהשגחה, היא לא אותו דבר לכל המאמינים. כל אחד מאמין בצורה אחרת, הוא אומר, יש שתי רמות שונות. יש את הרמה למסוגלים לעבודת השם לשמה, שזה השגחה הפרטית, שיתענו לזה. ויש לאנשים הפשוטים שלא מסוגלים לעבודה לשמה. אלא רק מחמת משקה, תשובה מאהבה, תשובה מהירה לצורך העניין. אוקיי? ולהם יש את העניין של עובדים שלא לשמה. כן, אברהם אבינו מבחינת הרמב״ם היה הראשון שהיה עובד מאהבה. ככה כותב עליו. אבל התורה התירה לבני האדם, אני מצטט, לעבוד את השם ולקיים את המצוות לתקוות שכר ולהימנע מן העבירות מיראת העונש, וגם הם עובדי השם. אבל רק העובדים לשמה הם העובדים השלמים. ולכן הרמב״ם חוזר להדגיש, מדובר במיעוט. רוב האנשים עובדים שלא לשמה. עכשיו, הם לא חלילה נפסלים להיות חלק אינטגרלי מקהל עבודת השם, הם עובדי השם. אבל לשלמות, מה נדחה נשמה? לשלמות הם לא הגיעו. ולכן לפי הבנתם של אותם המונים שמאמינים שהביטוי שהרמב"ם משמש בו, ההשגחה האלוהית עליהם היא מעין השגחה כבקרת רועה עדרו לצורך העניין, או השגחת נהג האוטובוס על אוטובוסו, או הנהג המונית על מוניתו, או השגחת המשטרה סדרי החברה, בסופו של דבר המשגיח ממונה על סיפוק הצרכים של המושגח. ולכן מי שמאמין באלוהים באמת, לדעת הרמב"ם, אז יש קורלציה, יש זיהוי, יש התאמה בין השגחת השם עליו למה? לבין מידת הקרבה והדבקות של היהודי בקדוש ברוך הוא. ולכן, למה הוא מכיר שהשם איתו? כי הוא עם השם. ושני הדברים האלה זהים, וזה לא שני דברים שונים. עכשיו אני צריך להתחיל לאסוף את הדברים, אבל יש לנו מקסימום קצת נחוג ונעשה עד מנחה, כמה שנספיק. הרמב״ם מרמז על שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע בתור אלו שמגלמות את שתי האפשרויות, או יותר דיוק את שתי הרמות של ההשגחה האלוהית. ומי שירצה, זה מורה נבוכים חלק ג' פרקים כף ז' עד כף ח'. אני משתדל פה לתמצת את כל המהלך. בפרשה הראשונה, ואהבת את, נכון? מכירים? מכירים בעל פה? יפה. לכאורה אין שום הצבעה על השגחה האלוקית. אלא יש צו קטגורי, שהוא אומר מה צריך לעשות, ואהבת. את מי? את השם אלוהיך. איך? בכל לבבך ובכל לבבך ובכל מאודיך. סבבה. אבל דווקא, לפי הרמב״ם, העניין האמיתי של ההשגחה, שזו ההתייחסות של האדם לשם, זה פרשה ראשונה, זה ואהבת. ולא ההתייחסות של השם לאדם, שאיפה היא מופיעה? וזו פרשה שנייה. בפרשת ואהבת זה איך האדם מתייחס אל השם. זה האידיאל, זה הפסגה של ההשגחה הפרטית. אתה עם השם, השם איתך. בפרשה השנייה זה איך השם מתייחס לאדם. חרף השם בכם, ואתר את השמיים, אלוהים אתר וכו'. ולכן הפרשה השנייה היא מציגה את ההשגחה מבחינת ההתייחסות של השם לאדם. בכל כל הנימוקים לעבודת השם זה נימוקים תועלתניים, כן? והרב אומר, זה רק משמעות חינוכית, זה ודאי לא לכתחילה. אבל בתכלס, ופה אני שוב פעם מדלג על פרק י"ז, תואר אלא מגיע אתכם לפרק כ"ג, במורה הנבוכים חלק ג', את עומק ההבחנה בשני התפיסות או שני הרמות של ההשגחה, הרמב"ם מתייחס שהוא נותן פרשנות לספר שמתמודד יותר מכל עם שאלת ההשגחה, וזה ספר שנקרא, לא יחזקאל, איוב. הטיעון החזק של איוב נגד הנהגת השם את העולם נובע לפי הרמב"ם מתפיסה מוטעת של איוב את ההשגחה האלוהית. שאותו איוב שאב מהפשוטי העם, מההמונים. ולכן מבחינת אותה תפיסה רדודה, איוב חושב שיש פה שערוריה, יש פה מחדל. כביכול השוטר העליון העילאי, קדוש ברוך הוא לא פועל לפי התפקיד שלו, לפי החוקים, או במילים המוכרות, צדיק ורע לו. אבל בסוף, איוב מכיר בטעות שלו, מתי? אחרי שהוא זוכה להתגלות השם, וזוהי משמעות המילים באיוב פרק מ"ב, ואתה איני רעתך. מה זה אומר? כן, אני מקריא לכם פרק מ"ב פסוקי באיוב, לא לפניכם, לשם האוזן שמתיך, ואתה איני רעתך. בהתחלה לשם האוזן שמתיך. האמנתי בך כמו כולם, מהגננת, מהסניף, מהישיבת הסדר, סבבה, כאילו, כמו כולם. אבל עכשיו, לא שמעתי, איני רעתך. עכשיו זה קשר אינטימי יותר. איוב הבין והפנים לבסוף שהמושג השגחה האלוקית הוא אחר ממושג ההשגחה של השוטר הטוב בתנועת הדרכים או השוטר הרע בכיכר. הוא מבין איוב שהשגחת אלוהים את העולם זה אחרת מהשגחת ראש הממשלה על המדינה או חברי המרכז שלו. מורה נבוכים מקור זין, פרק חלק ג' פרק אף ג'. אומנם את עניין אני קורא מהר כי אנחנו צריכים להספיק. עוד לא סיימו שני שליש מהשיר, אבל זה מה יש. אמנם אין עניין השגחתו כעניין השגחתנו, ולא עניין הנהגתו לבוריו כעניין הנהגתו למה שננהיג, ולא יקבצם גדר אחד כמו שיחשוב כל נבוך, ואין ביניהם שיתוף כי אם בשם לבד, כמו שלא תדמה פעולתנו לפעולתו, ולא יקבצם גדר אחד, וכי יבדלות הפעולות הטבעיות מן הפעולות המלאכותיות, כן הוא הבדל ההנהגה וההשגחה והכוונה האלוהית לעניינים ההם הטבעיים, מהנהגתנו והשגחתנו וכוונתנו האנושית למה שננהיג אותו ונשגיח עליו ונכוון אליו. זאת הייתה הכוונה הספר איוב כולו. רוצה לומר, לתת זאת הפינה באמונה ולהעיר שילמדו הראייה מן העניינים הטבעיים עד שלא תתאה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו כדיעתנו או כוונתו והשגחתו והנהגתו ככוונתנו והשגחתנו והנהגתנו, שידע אדם זה יקל עליו כל מקרה ולא יוסיפו לו המקרים ספקות על השם. בוא נסכם את הדברים. הקורות, כל מה שקורה בעולם, ובכלל זה כל מה שקורה לבני אדם, בעצם משקפים את ההשגחה הכללית, את החוקים שהטבע, נגיד, חוקים שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע לפיהם, from day one, ממעשה בראשית, ולכן אדם לא צריך לצפות שמה שקורה לו, נובע ממערכת סיבתיות שבה הוא תקוע. ולכן בגלל זה, אם עשיתי טוב, אז יהיה לי נס, ואם עשיתי רע, אני אחטוף עונש. לא, לכל אדם יש את הרשות להתעלות מעל המציאות הזו של הסיבתיות הטבעית, כמו הזברות והפילים, ולזכות לדבקות בשם. ומי שמגיע לזה מכוח הרצון שלו, מכוח השכל שלו, זה האדם, שלפעמים הכל הוא האדם השלם, לפעמים האדם המשכיל, ולפעמים האדם החסיד, תלוי באיזה כתבים של הרמב״ם. ולכן האדם השלם, המשכיל והחסיד, תבחרו כל אחד לפי מה שהוא רוצה, האדם השלם עובד את השם כי הוא הגיע להכרת השם. הוא לא יכול להיות דביל, הוא חייב ללמוד, להכיר את השם, ללא קשר למקרים שקוראים אותו כשקורא כל אדם. שבלי בלי איגר, נחדוש רבי עקיבא איגר, חזר מקוצק, לאבא שלו, אמר לנו, מה למדת בקוצק? משפחת איגר היו הרי מסנוגנים, אז אמר לו, עכשיו אני יודע, מי שברא את העולם. אמר לה משרתת, הוא אומר לה, היי, שרה לה, מי ברא את העולם? השם. אמר לו, גם מי? אבא, היא אמרה, אבל אני יודע, כעולם אחר לגמרי. ולכן יסוד האמונה העליונה של הרמב״ם, שקטני האמונה, שמוחזקים בעיני עצמם, מאמינים לבאמינים, ואין לנו, כן, כן. אומר שהם מתקשים לתפוס את זה, זה שמעמד האדם לפני השם, זה רק באמצעות השגת השם על ידי האדם, רק על ידי עבודת השם, ולא במה שהשם נתן לאדם במתנה. תזכרו את זה, ההשגחה הבסיסית הטבעית זה מהשם לאדם, ההשגחה העליונה זה מאדם להשם, זה ואהבת, זה לא בעיה עם שמוע. ולכן כל המעשים של האדם, גם מה שהוא מתנהג בפועל וגם מה שהוא חושב או מרגיש בנפש שלו, זה לא ראוי להיחשב כמעשים אם זה נובע מאיתנו. להבדיל מכל הלך רוח שמתרחש באדם עצמו, למה? כי כל מיני גורמים אחרים פועלים עליו ומשפיעים עליו. ולכן אומר הרמב״ם בסתירה, שהיא סתירה ממקחת הרמב״ם, סתירה מדומה, היא פייק. בסתירה המדומה בין ידיעת השם לבחירה של האדם, הרמב״ם מכריע הכרעה חד משמעית ומרחיקת לכת לטובת ה... לטובת ה... לטובת הבחירה החופשית. הרשות נתונה, חד משמעית, נכון? ויותר מזה, הוא אומר, הרשות נתונה, זה יראת שמיים. לגבי כל מה, יראת שמיים זה באמת, נגיד ככה, זה לא רק לגבי מה שמתחשת לי בנפש פנימה, בתודעה שלי, אלא לגבי כל מה שאני עושה אותה מהרצון שלי, אי אפשר לנתק את זה מיראת שמיים. ולכן זה אומר, שאני לא יכול להגיד ככה אני. נולדתי יקשן, נולדתי רחמן, נולדתי... זה לא עובד ככה. השיטה של הרמב״ם ביישוב, מה שנראה כמו סתירה, סתירה בין האמונה בהשגחה ובין הרעיון הבחירה החופשית, זה צריך אומץ, זה רעיון שהוא לא פשוט, הוא נועז אפילו. למה? כי רק אמונה דתית עמוקה מאפשרת את הקבלה של האמונה הזו. זה לא מתאים לארחי פרחי, לאנשים מהרחוב כביכול. אצל הרמב״ם זה האדם החסיד, השלם, המשכיל, כי הרמב״ם הוא דטרמיניסט. נגיד, מה פתאום? צריך להיות דטרמיניסט ביחס למה? הרמב״ם הוא דטרמיניסט לגבי המציאות הטבעית כולה. כלומר, לגבי העובדות המוחשיות, תמיד בקיץ יהיה חם, תמיד בחורף יהיה קר. זה טבע. ביחס לזה הרמב״ם הוא מאוד דטרמיניסט, כי החוקיות שטבועה בהם, זה רצון הבריאה. השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו, מגיד הרקיע. ובמציאות הזו ניחל גם הגורל של האדם מבחינת היותו יונק מעליך על שתיים, כעוד פרט בבריאה. אבל הרמב״ם הוא אנטי-דטרמיניסט קיצוני, פונדמנטליסט, לגבי כל היסודות לא אובייקטיביים, לגבי כל היסודות הסובייקטיביים של האדם. כלומר, כל ההכרעות הרצוניות שלי. עכשיו תגידו איך זה מסתדר אחד עם השני, זה סותר. והמבצע האינטלקטואלי הגדול של האמונה הדתית זה היכולת לסנטז, זה היכולת ליישב בין שתי הסתירות האלה. הרמב״ם בהלכות תשובה, תראו מה קורה, כבר נתחיל לאסוף את הדברים, כי יש לנו מנחה עוד 25 דקות. הרמב״ם מנסח ניסוח מאוד חד וחותך בהלכות תשובה. פרק ה' הלכה א', אנחנו במקור ח'. רשות לכל אדם נתונה, אם רצה לעטות עצמו לדרך טובה ולא צדיק, רשות בידו, ואם רצה לעטות עצמו לדרך חיות רשע, רשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד מן הדעת טוב הרע. כלומר, הוא, אין מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שאני דומה לו. בזה העניין שהוא מעצמו בדעתו ומחשבתו יודע טוב הרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו ולעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן, הוא פן ישלח ידו. אבל צריך לעיין בעובדה שהרמב״ם שעושה מהעיקרון של ההשגחה פרטית, השגחה של הבחירה החופשית, סליחה, אבן יסוד לכל ההכשרה החינוכית, הפסיכולוגית, הנפשית של האדם, כדי שיקבל תורה ומצוות, זה לא הופך אותו ליסוד האמונה. מ-13 עיקרי האמונה, אנחנו לומדים השנה, נכון? שבעצם התמצית שלהם זה מה שלוקט בסידור שאנחנו אומרים חיית תפילה. אז בעיקר האפירי, שאנחנו עכשיו לומדים אותו, נכללת האמונה שהשם יודע מעשיהם של בני אדם, ואינו מעלים אינו מהם. כן, וידיעתו זה לא ידיעה שבזמן, אלא... רגע, בוא נשאל. איך ייתכן שאדם מעצמו, מדעתו, ממחשבתו, ידע מה טוב, ידע מה רע, ויעשה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו לעשות טוב או רע? הרי העיקר הבא זה של שכר ועונש, נכון? אבל כל האחד, נגיד ככה, יש לנו עיקר על השגחה, יש לנו עיקר על שכר ועונש. עכשיו פה צריך פה לצעוק ולהביא וולה פה למי שמדבר כבר כמעט שעה כל הזמן, להגיד לו, אבל חסדאי, למה אין עיקר אמונה שנקרא השגחה? צריך שנקרא בחייה חופשית. הרי לכאורה, אם הרבם שם את זה, אז מה בעיקרי אמונה? ולכאורה, תשאל כל אדם, אפילו לא מסכיל, אדם ברחוב שפתח ספר, מה, האם הרבם, כן, הרבם בוודאי, הרבם מהם באמונה, בבחייה חופשית, נכון? אבל חסדאי קרסקס, באור השם הוא דטרמיניסט, מהשילוח, דטרמיניסט, אבל הרבם, השגחה חופשית, בחייה חופשית, נכון? כי השגחה
פרטית של
הרבם
בבחייה חופשית.
אז בוא נענה למה הבחירה החופשית זה לא עיקר. כי המשמעות, עניינו של האמונה, זה בעצם המודעות של האדם להיותו עומד לפני השם. ומה הם החיובים שמוטלים עליו בגלל המעמד הזה? כלומר, האמונה באה לידי ביטוי, היא מתגלמת, היא מגולמת, יותר נכון, בקבלת עול תורה ומצוות. וכל הסברות של האדם על עצמו ועל יכולתו ועל כוחו ועל גורלו, ובעיית הבחירה החופשית, זה לא קשור לאמונה. מחילה, זה לא י' ג' עיקרי האמונה. זה אומנם לאנשים הפשוטים, התמימים או המתממים, שכוונתם אינה לשם שמיים, אלא כדי שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, זה העיקר של האמונה. ולכן, בשביל הרבם זה בעיות שמטאפיזיות, אנתרופולוגיות או פילוסופיות. ואפשר, לגיטימי שהן מחלוקות לגבי זה. אבל 13 פעמים בפירוש המשנה הרבם קובע כלל גדול להתייחסות מה אנחנו עושים כשיש חילוקי דעות באמונה, בדעות, אמונות בדעות. זה לא לפניכם, אבל אני אקרא את זה בקצרה. כשיש מחלוקת בין החכמים בסברת אמונה שאין תכליתה מעשה מן המעשים, אין אומרים שום הלכה כפלוני, כל מחלוקת שזה ממסכת סוטה. כל מחלוקת שתהיה בין החכמים שאינה באה לידי מעשה אלא שהיא אמונה דבר בלבד, אין צד לפסוק הלכה כאחד מהם. כל סברה מן הסברות שאינה באה לידי מעשה מן המעשים שתיפול מחלוקת בין החכמים, לא נאמר בה הלכה כפלוני וכולי וכולי. אז מה תגידו שהרמב"ם הוא פלורליסט? הוא מכיל? או הכללה הכי חמורה, הוא ליברלי פרוגרסיבי, או דברים כאלה, נכון? או שהוא מן הנוקשים והמחמירים, שבכל מה שקשור להלכה למעשה, הוא קנאי לאמיתות האמונה, עד כדי כך שמבחינתו מישהו כופר, אסור לו לבוא בקהל, ודברים כאלה, שכבר היינו בשיעורי המבוא לסדרה, מה קורה עם דברים כאלה, מה היחס של הרמב״ם למי שכופר באחד מן העיקרים, אתה מחלוק את עם הרייבד והרמב״ם, זוכים וחכמי צרפת, אז בוא נראה. עשה את זה ככה. מה הרמב"ם מכניס לעיקרי האמונה? אמונת הייחוד, הרחקת הגשמיות, אומר כי מי שכופר בהם זה מביא לכך לעבודת אלילים. מי שכופר בתורה מן השמיים, אז זה מביא לביטול תורה ומצוות. ולכן, מטעמים פרגמטיים בלבד, הרמב"ם קובע את עיקרי האמונה, ואני חוזר לכם לשיעור ראשון בסדרה, שבו דיברנו על זה שיש כאלה שאם אתה אומר עיקר יש תפל, שהתנגדו לעניין של עיקרי האמונה. גם דברים שהרמב״ם אומר שזה דעות אמיתיות או הכרחיות לקיום מצוות או לסתירה ממצוות, הוא לא מכניס אותם לעיקרי האמונה, כי פה הרמב״ם מתגלנו כאיש הלכה מובהק. ולכן דווקא בעניין הבחירה החופשית, שזה בצורה מאוד חד משמעית ומוחלטת אצלו, היא שייכת לסוג מסוים של האמונות שהוא לא צריך להיכלל בעיקרי האמונה. כי אתה יכול עדיין להיות יהודי מאמין, באיזה רמה? ברמה של הכלל, ברמה של ההמון, של ההשגחה הדטרמיניסטית, הסיבתית הטבעית, ולכן הוא לא שם את זה, כי לפי הרבה מי שלא מאמין בבחירה חופשית הוא לא כופר. אבל מי שלא מאמין בתורה מהשמיים הוא כופר בעניין הזה.
מה ההבדל
בין השגחה כללית לבריאה?
בריאה של העולם.
הבריאה של העולם, קיימה המערכת של השגחה כללית, זה הכל, אותו דבר.
ואין בהשגחה כללית
משהו מעבר לבריאה. לא, זה הטבע, זה חוקי הטבע. ולכן, אני אגיע לקראת סיום, אז אני אעשה לקצר, בעולם הדתי היהודי נעשו הרבה הרבה ניסיונות להציל את מושג חופש הבחירה של האדם מבלי לסתור את האמונה בידיעת השם. כלומר, לייצר איזשהו קימתא בין הבחירה לידיעה, נכון? רוב האנשים עשו הפרדה בשני מישורים של היכולת ההכרעה של האדם ושל מעשיו. מצד אחד, זה מה שנקרא כל המניעים הנפשיים של האדם לפעולות מסוימות בצורה אובייקטיבית, שאני מחליט, אני מכריע לאכול בשרי או לאכול צמחוני, ללבוש חולצה כחולה, חולצה ירוקה. זה לכאורה אני מכריע ומחליט, אבל זה פייק. פתאום, הכל זה כבר נחקור, הכל זה מכתוב. גם מלמעלה, זה כאילו גורל כבר וכולי, כמו בספר יונה, זה סיבתיות עליונה, ואדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לבחור לו אורח חיים מסוים, הוא יכול לבחור מי להתחתן, הוא בוחר לו מקצוע, אבל הוא רק חי בסרט שהוא בוחר, ואשליה ופייק, מי בוחר? הקדוש ברוך הוא בוחר. זה גישה אחת, גישה שנייה, יש אומר, יש הכרעות שהן סובייקטיביות, וזה הכרעות שמתקיימות בתודעה שלי בלבד, כמו אמונות ודעות, כמו שאיפות, כמו מגמות, כמו רצונות, וזה אני בן חורין. וזה בעצם מה שחז"ל אומרים, הכל בידי שמיים. כלומר, איפה לגור, איזה חולצה ללבוש, מה לאכול, אבל מה, הכל בידי שמיים, דרור, חוץ? חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה לא איזה חולצה ללבוש, זה לא עם מי להתחתן, יראת שמיים זה תודעה פנימית שלי. אנחנו נגיע לשיעור הבא בחסידות, ואנחנו מתמודדים עם זה. זה קצת שונה מהרמב״ם. אז שכתוב, הכל בידי שמיים, הכל שנאמר פה, זה הקיום האובייקטיבי של האדם. כלומר, אדם שכבר הזכרנו אותם, המקצוע שבו הוא בוחר, המקום שבו הוא בחר לגור, האישה, השמות של הילדים. זה כבר נקבע בידיעת השם, from day one, ממעשה בראשית, וזה זה עם המציאות. אבל יוצאת מן הכלל פה זה הכרעה של האדם לקבל עליו עול מלכות שמיים או לא, לקיים ואהבת או לא לקיים ואהבת. ואת ההכרעה הזאת הקדוש ברוך הוא משאיר לאדם להחליט לבד, אתה תאהב אותי או לא תאהב אותי, אתה בכל לבך ובכל נפשך או חצי קלאץ'.
יש את השיטה השלישית, השיטה של הרמב״ם.
מה של הרמב״ם?
השיטה של הרמב״ם בפרק י"ט חלק ג', הוא אומר שזה שאלוהים יודע הכל, זה לא משפיע על הבחירה של אדם בשום דבר, לא רק בבחירת שמיים.
רגע. כבר נתמודד עם זה. בהתחלה דיברנו עם הדיון של הרמב״ם, שהוא מנסה לדחות את ההפרדה הזו. הוא אפילו מחדד את הבעיה. הוא מבטל את הניסיון להביא לכדי הרמוניה בין ידיעה ובחירה. איך? בעצם על ידי הפקעת המעשים של האדם במציאות האובייקטיבית. הוא אומר, זה כבר לא תחום הרצון שלך, יש את הרצון הסובייקטיבי, יש את ההכרעה המעשית, ולכן הוא לא מקבל את התירוץ הנוח הזה, כמו שאתה מציג אותו עכשיו, כי זה לא אמיתי, כמו שאמרת פה בפרק י"ט, יש פה חוסר כנות. ולכן הרמב״ם לא מקבל את ההפרדה בין שתי הרשויות שמכונות בסגנון המליצי, גוף ונפש. כלומר שבגוף אני מחליט, הכל לפי השם, ובנפש אני מחליט. הרמב״ם לא מקבל את זה, נכון, אתה צודק. לא רק שהוא לא מקבל, זה גם לא אפשרי. רמה מהרמב״ם, נפש האדם היא אחת. נפש האדם היא אחת, כן. כשהרמב״ם אומר נפש, הוא אומר פה, כוונה לכל הפונקציות, גם הפיזיות, גם הפסיכיות, המנטליות של האדם. לכן המציאות הרוחנית הנפשית של האדם, לפי הרמב״ם, כמו שאמר תואר, לא יכולה להיות מנותקת מהקיום הטבעי ומהקיום החברתי, ולכן לא ייתכן לייחס לאדם חופש הכרעתי, נקרא לזה, רק בתחום אחד, אם הוא כפוף לגזרה מן החוץ לגבי התנהגות בתחום השני, כמו גורל, סיבתיות או השגחה. ולכן האדם לא יכול להיות חופשי לגבי ההכרעות הרוחניות או הנפשיות והחי להם, אם הוא לא חופשי גם לגבי ההכרעות המעשיות, כמו עם מי להתחתן ואיפה לגור ומה ללבוש. כלומר, אם האדם לא החי לגורלו בחיים. ולכן הרמב״ם מסביר, אנחנו עכשיו נזדרז, הרמב״ם מסביר דבר גדול מזה בצורה פשטנית וכמעט עממית, בתשובה שלו לרבי עובדיה גר צדק. זה מקרה מאוד מעניין שלא יהודי שקיבל עליו את היהדות, אני ממש צריך להתחיל להזדרף פה אז אני מתנצל. הוא לומד תורה ומתעמק בה, והוא זוכר להתכתב עם הרמב״ם בעיות אמונה ותורה, והרמב״ם עונה לרבי עובדיה גר הצדק, שהוא שאל אותו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מקור ט', שאלה על הכל בידי שם חוץ מיראת שמיים. תשובה על מה שאמרת, כי אתה, כי כל מה שבני אדם אינם בגזרם לפני הבורא התעלה, הוא האמת שאין בו דופי, ולפיכך נותנים לו שכר אם הלך בדרך טובה ונפרעמים, אם הלך בדרך רעה. וכל מעשה בני אדם יחל יראת שמיים הם בסוף כל דבר, ודבר ממעשה בני אדם בא לידי מצווה או עבירה, וזה שאמרו רזל, הכל בידי שמיים במנהגו של עולם ותולדותיו וטבעו, כגון מיני אילנות וחיות ונפשות ומודעות וגלגלים ואנכים, הכל בידי שמיים. כלומר, לפי זה, הכל בידי שמיים שנאמר פה, זה לא קורות האדם בחייו, אלא זה מציאות הטבעית שבה אדם שקוע ופועל. אבל הדרך שבה אדם הולך בחייו, תואר, הדרך שאתה אחראי עליה, שאני אחראי עליה, התוצאות שבאות לו, ממנה זה לא מן השמיים. והאדם לא יכול לגולל ולזרוק אחריות על, לא, זה השגחה פרטית, לא, זה מלמעלה, כאילו זה מגיע, לא. אם הוא חושב חשיבה מיתולוגית, זה גורל, אם הוא חושב חשיבה פילוסופית, לא, זה סיבתיות, או חשיבה פרטית, לא, זה השגחה פרטית. לא. האדם, לפי הרמב״ם, אחראי לכל הדרך שלו בחיים, לכל האירועים שבחיים שלו, עם תוצאה אך ורק של הדרך שבה הוא בחר לפעול. נחת דעתך, דור, אוקיי? ולא רק לתוכן הנפשי שמכונה יראת שמיים. אז איך ייתכן שהיה אדם אחראי לדרך שלו בחיים, כשהוא מעורה באותו עולם, כל מיני אילנות וחיות ונפשות ומתחות וגלגלים ומלאכים, שהוא בידי שמיים, והוא עצמו חלק מהעולם שכפול סיבתיות, שלפי זה עולם של עולם, מנהגו של עולם נוהג ומתקיים ופועל. ולכן הרמב"ם בישרותו לא מנסה לרכך את הבעיה. בישרותו הוא מעמיד אותה בכל החריפות של האתגר, אבל הוא גם סולל פה דרך לפתרון. ועל הפתרון הוא מרמז בפירוש למסכת אבות, שהוא מזכיר שם מאמר, דווקא שהוא לא פילוסופי, של רבי אלעזר הכפר. זה לא לפניכם, אתם מכירים בעל פה. על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, על כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומאמר שלכאורה מה זה אומר? הכל דטרמיניזם, אין לך שום בחירה חופשית, נכון? הכל זה גדרה מן השמיים, אין בחירה, תהיו במקור יהודי חרב המפרש. פירוש הרמב״ם במסכת תבות על אותה משנה. והתבונן באומרו שעל כורחך אתה נולד ומה שהצטרף אליו לפי שהוא זכר עניינים טבעיים, אין בחירה לאדם בהם אשר עליהם יאמרו הכל בידי שמיים. ולא אמר שעל כורחך אתה חוטא, על כורחך אתה עובד או מהלך או עומד או מה שדומה לזה. לפי שאלה כולם עניינים שביד האדם אין הכרח בהם. שמע מינה שהרמב״ם לא מקבל את החלוקה המלאכותית הזאת בין יראת שמיים ובין המעשים של האדם. מה שנאמר, כן, לא נאמר על כורחך אתה חוטא. וזה תואם את דברי חז"ל על יראת שמיים שהיא אינה בידי שמיים. אבל הוא מוסיף עליהם, על כורחך אתה מהלך או יושב או עומד. זאת אומרת, גם כל מעשיך בפועל, כלומר, גם התוצאות זה לא גזירת שמיים. האדם מטבעו הוא חלק של המציאות הטבעית. אבל את הפעולה הרצונית של האדם, הרמב"ם מציג אותה כאנטיתזה לטבע. הוא מבדיל בין כל מה שקורה לאדם, שזה נובע משילוב של המציאות הטבעית, הכפיפות לחוקי הטבע, שזה השגחה הכללית, ובין המעשים של האדם שנובעים מרצונו החופשי. ויכולת האדם לפעול מרצונו ולא מן ההכרח של הטבע, ולגרום על ידי כך גם לתוצאות שהן לא יכולות המציאות. בין אם זה לטובה, בין אם זה לרעה. וזה בעיני הרמב"ם הפלא הגדול של הבריאה. וזה אפשרות שניתנה אך ורק לאדם ולא לסוסים, ולא לבהמות ולא לצמחים. וכל הנס זה שאדם יכול לא להיות כפוף לטבע, וזו ההתגלות של רצון השם במציאות הטבעית. כמו שרצה השם יתברך שיהיה אדם ניצב בקומה, רחב החזה, בעל אצבעות, כן, אם אני גבוה, נמוך, שמן או רזה, אז כך רצה שיתנועע וינוח מעצמו, ויעשה פעולות בבחירתו, אין מכריח לא עליהם ולא מונע מהם. זה שמונה פרקים לרמב"ם פרק ח'. רק בוא נסכם פה בקצרה במקור י"א, הלכות תשובה פרק ה' הלכה ד'. כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול וכן שאר בריאות העולם, להיות כמנהגה שחפץ בו, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיה לו כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו, שנתן לו האל, עושה כל שהאדם יכול לעשות. לפיכך דנים אותו לפי מעשיו, אם עשה טובה מטיבים לו, ואם עשה רע מראים לו. ובעצם עד כאן בקצרה על ההשגחה במשנת הרמב״ם. יש עוד הרבה מה להרחיב, נרחנו פה מלא חומר לשיעור אחד. אני חושב שבסוגיה הזו אנחנו נחשפים לגדלות התורה של הרמב״ם שבעומק, רמב״ם בשכל שכל שכל, גם. אבל רמב״ם בעומק תוכו רצוף אהבה. כמה הוא אוהב... שנייה, אבל יותר מזה. כמה הרמב״ם ואהבתה אוהב את השם, לא רק כביטוי שכלתני יבש את התכונות האלוקיות, אלא בכלל כמהות, אבל מה שנעשה בחמש אחר הצהריים, נראה את הכיוון של ההשגחה לפי הבעל שם טוב, בתורת החסידות, ונראה מה ההבדלים בין הבעל שם טוב לרמב״ם. ספוילר, לא בטוח שיש הבדלים, אבל כל זאת ועוד, אם רוצים שאלות, יש לנו עוד 4 דקות עד שאני מתחיל קורבנות למנחה ואפשר לענות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.